כל חי אונליין 93fm.co.il.
מצבו הרפואי של מרן הרב קניבסקי אך הוא עדיין זקוק להשגחה. מנהל בית החולים הפרופסור מוטי רביד אמר לכל חי כי מצבו של הרב משתפר, אך עם זאת יש עדיין צורך באשפוז וטיפול רפואי רב מערכתי, ובשל כך לא ניתן יהיה לשחררו לביתו ביממה הקרובה. מינויו של שר הפריפריה, הנגב והגליל, יושב ראש השר יהיה דרי לתפקיד שר הפנים, שאושר היום פה אחד על ידי שרי הממשלה בישיבתה השבועית, יובא מחר לאישור הכנסת כדי להשלים את התהליך. נשיא מועצת חכמי התורה, מרן הרב שלום כהן, העניק היום לשר דרי את ברכת הדרך לקראת תפקידו החדש בפגישה במעונו בירושלים, ונכח גם האדמור מסקבר המבקר בישראל, ששמע ממרן הרב כהן כי השר דרי זוכה לסייעת הדשמי המיוחדת, כי יש לו אמונת חכמים מוחלטת וציות לדעת תורה. את הידיעות מסר כתבנו הפוליטי איתי גדסי. בירושלים פרצה ערב שריפה במבנה הכולל משרד של ארגון השמאל בצלם בשכונת מקור חיים סמוך לאזור התעשייה תלפיות. צוותי כיבוי אש פעלו להשתלטות על הדלקה ללא נפגעים וסייעו בחילוצם בשלום של כמה בני אדם שנלכדו בבניין הבוער, ושלמשרדי בצלם נגרם נזק כבד. סיבות הדלקה נחקרות בחשד לאפשרות שמדובר בהצתה מכוונת, כשמחקירה ראשונית עולה כי מוקד השריפה אירע ככל הנראה במשרד ארגון בצלם. ראשי תנועת עוצמה יהודית מיכאל בן ארי וברוך מרזל קראו למשטרה לחקור ביסודיות את הגורם לשריפה בבניין הירושלמי, בו היה משרד של ארגון בצלם, כשהם טוענים לאפשרות של פרובוקציה נגד פעילי ימין, על רקע תחקיר שפורסם ביממה האחרונה לעסק בפעילותם הסמויה בארגוני שמאל. את הידיעות מסר כתבנו לענייני משטרה בנצי לזרוביץ'. כוח צהל ביצע ערב ירי לעבר פלסטיני חשוד כשנצפה כשהוא חוצה את הגדר לשטח ישראל סמוך ליישוב אורנית. כתוצאה מהירי נפצע הפלסטיני שנחשד כמחבל באורח בינוני, וטופל על ידי החיילים שעצרו אותו, ולאחר מכן פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. נסיבות התקרית נבדקות. חבר הרשימה הערבית המשותפת אחמד טיבי מותח ביקורת על טיפול הממשלה בבעיית הנשק הבלתי חוקי במגזר הערבי, וטוען כי ראש הממשלה נתניהו, שקרא לטפל בנושא מאז פיגוע הירי בתל אביב, התפרץ לדלת פתוחה, כיוון שהערבים בישראל ונציגיהם דורשים כבר שנים שנשק זה ייאסף, כיוון שהם קורבנותיו. ראיון למהדורה המרכזית בכל חי הצהיר הערב טיבי כי הוא וחברי מפלגתו מתנערים ממעשהו של נשת מלחם ודוחים זאת, אך הוסיף וטען כי זהו מעשה של יחיד, שלטענת טיבי אף לא הוגדר על ידי המשטרה כפיגוע ממניע לאומני. והתייחסו לאישור הממשלה את המינוי של השר דרי לתפקיד שר הפנים, אמר חבר הכנסת טיבי כי מפלגתו תתנגד לכל מינוי של הממשלה באופן טבעי, אך הוסיף כי לדרי יש אמפתיה לצרכי המגזר הערבי. בית הדין לעבודה קבע כי עובדי התאום בנמל התעופה בן גוריון מוכרחים לשוב לעבודתם ולבצע בדיקות חיוניות באמצעות מכשירים לאיתור עצמים מסוכנים במסלולי המטוסים. כתבנו בן צילי זרוביץ' מציין כי בכך נענה בית הדין לעבודה לדרישת רשות שדות התעופה, שהגישה עתירה דורשת מעובדי התאום בנמל התעופה בן גוריון להפסיק לנקוט בעיצומים העלולים לסכן את ביטחון הנוסעים. שביתת רופאי השיניים והשינניות במרפאות קופת חולים מאוחדת צפויה להימשך גם מחר. עובדי מרפאות השיניים במאוחדת הודיעו כי הם ממשיכים במחאתם בשל מבוי סתום במסע ומתן עם הנהלת הקופה על הסכם תעסוקה חדש. האדמור מסקבר המבקר בישראל צפוי להגיע מחר לתפילה מיוחדת במערת המכפלה בהשתתפות כ-2,000 מחסידיו. כתבנו בנצי לזרוביץ' מציין כי במסגרת הביקור בקברי האבות בחברון יקרא אדמור פרקי תהילים על המדרגה השביעית, שם התפללו יהודים בתקופות בהן שטח מערת המכפלה לא היה בשליטה יהודית. התחזית מיד.
חזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין, עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום וגם מאפשרת לאורך לנשום.
הלילה ומחר מעונן חלקית עד בהיר וצפויה עלייה קלה של הטמפרטורות בעיקר בערים, בשלישי צפויה עוד התחממות קלה, ברביעי דומה, ובחמישי צפויה ירידה ניכרת בטמפרטורות ויתכנו גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד הנגב.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין, עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום וגם מאפשרת לאורך לנשום.
עד כאן חדשות כל חי להיום, תודה לטכנאי שי פופובסקי ולמפיק דוד פליגר, אם ירצה השם נשוב ונשדר מהדורת חדשות נוספת מחר בשעה 7 בבוקר, לכולכם המשך האזנה נעימה לכל חי, בלילה טוב ושקט.
ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב וחודש טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן רב דוד קליגר וישי פופובסקי, שביחד מביאים את קולות השידור אליכם. כשהוא הגיע אליי למשרד, נעמדתי מלוא קומתי. מעמדו התורני חייב זאת. הוא הביט בעדים העולים מכוס התה שאוכן שהונח לפניו. משל היה מול מנתח סוגיה סבוכה ברמב״ם. לאחר זמן מה שנדמה כנצח, הוא פתח במונולוג. אני מקווה שאף אחד לא שומע אותי חוץ ממך, הוא אומר לי תוך כדי שהוא סוקר את החדר לוודא שהוא נקי מאמצעי ציטוט. אתה מכיר אותי. ברוך השם זכיתי בבחרותי ללמוד הרבה תורה, ולמעלה מ-20 שנה אני זוכה להרביץ תורה לרבים. אני סוחב איזה בעיה קטנה במשך שנים ומעולם לא טיפלתי בה. בעיה ממש קטנה, לא משהו מטריד, עניין פעות, ובכל זאת הגעתי אליך כי שקט הסתרר בחדר. אני ממתין להמשך הדברים, ושוב הוא בוהה בכוס התה שלפניו. לפתע הוא מרים את ראשו ושוב מביט לכיוון התקרה, לראות אולי בכל זאת יש איזה רמז למכשיר ציטוט כלשהו. הוא מיישר אליי מבט מיוסר וממשיך בשלו. תראה, זה התחיל לפני המון שנים, אני לא זוכר בדיוק מתי, אבל המצב הכלכלי שלנו היה בכי רע. אשתי עבדה כמורה, ואני, ברוך השם, הייתי אברך כולל. הילדים, ברוך השם, נולדו לנו בזה אחר זה, והלחץ הכספי נתן את אותותיו. הוא בוחן את פניי ומנסה לראות האם אני יורד לסוף דעתו, אך אני עדיין לא יודע מה הוא רוצה ממני, ומה הבעיה הקטנה, הזניחה, הפעותה שהביאה אותו אליי. ואז זה הגיע. חשבתי לעצמי איך אני פותר את הבעיה הכלכלית שלנו. וניגשתי לראשונה בחיי, אתה יודע, לדבר הכחול הזה, לבוטקה. אתה יודע, זה שמוצב בכל קרן רחוב. האמת היא שבתחילה חששתי שירו אותי, אברך חשוב, ניגש למקום כזה, אז צעדתי עד גבול רמת גן, שם הייתי בטוח שאף תלמיד לא רואה אותי. ביקשתי כרטיס, כזה שמגרדים אותו, אתה יודע, זה שמתחת נמצא המזל. והנה כבר בכרטיס הראשון, המזל העיר לי פנים. אמנם בסכום קטן, אבל זכיתי פי ארבע ממה שהשקעתי. בסכום הזכייה, כמובן ביקשתי לרכוש כרטיס טיפה יותר יקר, שחשבנתי שבין כה וכה אני לא מפסיד כלום, שהרי את דמי הכרטיס הראשון כבר הכנסתי חזרה בזכייה הקודמת. בכרטיס השני נכונה לי אכזבה. אין זכייה, הכריז המוכר. התרחקתי מהמקום כמה צעדים ונעמדתי ליד הקיר הסמוך. כלמדן, אמרתי לעצמי, הגעת עד לכאן, עד לרמת גן, בכדי לחזור בלי זכייה? לא, לא שייך. ניגשתי חזרה למוכר והשקעתי שוב בכרטיס זול כשאני מבטיח לעצמי, זהו, זה האחרון. אם זה לא עובד, כנראה שלי אין מזל. קראתי פרק תהילים וביקשתי מהמוכר כרטיס גירוד נוסף. המוכר שואל אותי שוב, איזה כרטיס אתה רוצה? את זה של החמישה שקלים או זה של העשרה שקלים? כאילו שיש לי אפשרות לדעת איכן הזכייה נמצאת. הצבעתי על הכרטיס וליבי עלם בפרעות. גירדתי. ידיי רועדות, ושוב אני זוכה. הפעם פי עשר מהסכום של הכרטיס. התרחקתי מהמקום בצעדים מהירים לכיוון הבית, כשבליבי עולים הרהורים על ההסבר שאתן לרעייתי על העיכוב הבלתי צפוי. אני מצידי כבר הבנתי לאיכן השיחה הולכת, אך מפאת כבוד תורתו שתקתי ונתתי לו להמשיך. הגעתי הביתה כשאני שקוע בשרפאי, אך אשתי הייתה רגילה לראות אותי כך ולא היה לפריע לי לחשוב בלימוד. למחרת היום שוב צפו ועלו בי הערעורים על מצבי הכלכלי הקשה מאוד, ושוב מצאתי את רגליי צועדות באופן אוטומטי לבוטקה ברמת גן. רק בכדי לעשות השתדלס, הרי חייבים לעזור לקדוש ברוך הוא, בלי השתדלס הוא לא עוזר. בשונה מיום האתמול, כבר היה לי היכולת לרכוש 9 כרטיסים מכספי הרווח, מבלי להפסיד את סכום ההשקעה. מה אני אגיד לך? זה היה, אני לא יודע איך להסביר את זה. הרגשה של מתח, הלב פועם בפראות, לחץ, תקווה, שמחה, כעס, תסכול. מיליון רגשות בפרק זמן של 20 דקות שהציפו אותי כשהייתי צמוד לבודקה. כך זה התחיל לפני למעלה מ-10 שנים. הוא השתתק ואני בלבי חושב, עשר שנים הוא סוחב את הבעיה הקטנטנה, הזניחה, הפעוטה הזאת. מעניין כמה הוא חייב בגמחים על הבעיה הקטנטנה שלו. אך הוא קטע את חוט מחשבתי והמשיך. תשמע רבריה, כיום אני במצב קשה מאוד. אני חי בשתי עולמות, עולם התורה ועולם האימורים. מה אומר לך? הנס שלי זה החוכמה, הכישרון וכל מה שהספקתי ללמוד עד לאותו יום. כך אני מצליח להסתיר את הבעיה שלי. תלמידיי וכל מכריי מעריכים אותי מאוד, ואני שונא את עצמי. לא אגזים אם אומר לך שטוב מותי מחיי. אני לא יודע כבר איך להיפטר מהצרה הזאת. אני חייב כסף לכל מי שזז. האמת שכולם סומכים עליי בגלל שאני תלמיד חוכם, ונחשב לאדם חשוב, אתה יודע, המעמד, אבל בפנים אני מרוסק, מרוסק, שונא את עצמי, מחפש לברוח. הנפש שלי כלואה בבית סוהר של אימורים. תציל אותי, אתה התקווה האחרונה שלי. זהו, בנקודה הזאת, אחרי שהוא הקיא את נשמתו על שולחני, הרשיתי לעצמי לדבר. תגיד לי, אתה באמת מאמין שיש לך בעיה קטנה? אני שואל אותו, כי הכאב שלך נשמע לי אמיתי, וכפי שאמרת, אתה טוב מותי מחיי. האם אדם במעמדך רוצה למות כי הוא סובל מבעיה זניחה? שתקתי. הוא שרוי במחשבותיו ואני ממשיך. ייתכן שיש שם להפרעה הקטנה שלך? הוא בואה בי וממתין שאמשיך. כבודו, אתה סובל מהתמכרות קשה, אתה זקוק לגמילה מיידית, פסקתי. את מה שקרה בהמשך בהחלט לא צפיתי. הוא העדים כסלק, תפס בשני פאותיו ומשך בהם בכוח תוך כדי תלישת שיער. אני מחור, הוא התחיל לצבוח. אני מחור? אתה לא מתבייש לדבר כך לתלמיד חכם? אני מחור? אני מחור? הוא מלמל לעצמו תוך כדי בכי. תגובתו הלמה בי. נראה שעשר שנות התמכרות לאימורים התפוצצו אצלי בחדר באחת. שנים של הדחקה ושקר עצמי באו לסיומם ברגעים אלה. לפתע הוא נפגש עם עצמו בלי הפרק והאמבורג. כן, אתה מחור בהתמכרות קשה וזקוק לגמילה. שלחתי אותו למומחה מספר אחת בעולם, הרב איתן אקשטיין, מייסד ארגון רטורנו ואחד האנשים שרבים חווים לו את חייהם בחזרה. לילה טוב, הרב אקשטיין.
לילה מבורך, בוקר טוב, חודש מבורך.
חודש מבורך ובוקר טוב. טוב, אז אם הציבור עכשיו יושב בבית ואולי ככה נמתח מהסיפור, מהמונולוג המצמרר הזה, אתה בטח מכיר אותו היטב.
כמעט הרדמתי, זה סיפור של 100 אנשים שאני זוכר, ויש בטח הרבה יותר שאני כבר לא זוכר, אבל סיפור שחוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד לעיפה. אבל זה סיפור אמיתי, לחלוטין, אין ספק.
אוקיי, אז הרב אקשטיין, אנחנו היום נמצאים פה עד השעה אחת, בניגוד לתמיד שאנחנו נמצאים עד השעה שתיים, אז המאזינים שירצו לפנות אלינו ולשאול אותך שאלות, ולשאול כיצד נפטרים מהבעיה הקשה הזאת, אז ניתן היום את האפשרות, כמובן שהתוכנית שלנו קצרה מאוד, אנחנו ממש אוטוטו צריכים לצאת להפסקת פרסומות ולהתנחת המוזיקלית, אבל לפני זה ניתן את המספר שלנו, 039-039-039. זה נשמע מאוד טוב, 039-039-039. כמובן שאתם יכולים לכתוב לנו בפקס ב-03-616-4477, והכי טוב, אם אתם פונים דרך האתר המקסים של הרדיו, אתר רדיו קולחה, יש שם לשונית הודעה לשידור, אתם נכנסים לשם, כותבים לנו מה שאתם רוצים לשאול, אבל תמיד עדיף להתקשר למספר שאמרתי, הוא לא מספר חדש, זה אותו מספר, פשוט קודמי שישב פה בכיסא לפני שתי תוכניות, אמר שככה צריך לקרוא את המספר הזה, כי הוא הרבה יותר קליט, אז זה 039-039-039. הרב אקשטיין, אנחנו רוצים לדעת איך זה מתחיל. אברך, תלמיד חוכם, עסוק בתוך עולם התורה, דלת אמות של הלכה, פתאום מוצא את עצמו אחרי 12 שנה מתפרק אצלי בחדר. מה זה התמכרות?
קודם כל, המספר שאמרת זה יכול להיות מספר המזל אמיתי של מי שיהיה מוכן להמר עכשיו ולנסות להציל את החיים שלו. זה אנשים הרי שמחפשים דרכים חדשות לריגושים.
אתה יודע, הרב אקשטיין, שהיום שהמעודדים של האימורים זה אלה שמפרסמים שהם בארצות הברית יש הגרלה על 1.3 מיליארד דולר.
כן, ודאי.
אתה צריך להיות חיי למח וטרח ביחד בשביל לעשות משהו עם הכמויות כסף האלה.
ודאי, יש אבל 1.5 מיליארד אנשים שמנסים את זה. באמת הסיכוי הוא פחות מקלוש. מה זאת התמכרות? קודם כל צריכים להבין, וזה אולי יעודד אנשים שמקשיבים לנו עכשיו, שהתמכרות היא מחלה. ולא מדובר בבעיה התנהגותית, לא מדובר אפילו, אם אנחנו מדברים בטרמינולוגיה שלנו, זה לא יצר, זה יותר גרוע מיצר, זאת מחלה. כשם שאדם לא יכול לבחור אם להיות חולה בסוכרת או לא, לפעמים זאת מחלה שתופסת אותו.
תמיד.
כך לפעמים אדם לא יכול לבחור אם להיות חולה בהתמכרות או לא, הוא רק יכול לבחור אם לטפל בה. ההתמכרות אנחנו יודעים שהיום יושבת על מרכז דופמיני במוח. למה היא פורצת אצל אדם אחד ואצל אחר לא? אי אפשר לדעת. לא כל מי שהתנסה בלוטו, בטוטו או בכל דבר אחר, הוא התמכר לדבר הזה. חלק מהאנשים כן, ולצרינו הרב, אין היום שום דרך לנבא מראש מי עלול להתמכר ומי לא. אנחנו יודעים שזה קשור
לעבר,
זה קשור למטען רגשי שאדם נושא עמו עוד מהילדות, אבל זה בעצם מתבהר לנו רק במהלך הטיפול. אנחנו לא יודעים את זה לפני כן, כי למי מאיתנו אין איזשהו מטען שהוא נושא בתוכו, ככה שמאוד מאוד קשה לזהות את זה לפני כן, ולכן ישנם דברים שכדאי להיזהר מהם. דיברנו על אימורים, אבל רשימת ההתמכרויות היא ארוכה מאוד. זה יכול להיות גם כן לטלפון, זה יכול להיות לפלאפון, זה יכול להיות למחשב, זה יכול להיות לאינסוף דברים.
הרב אקשטיין, אני בחרתי, לפני שנענה לשיחה שכבר ממתינה לנו, אני בחרתי, אתה יודע, מתוך, כמו שאתה אומר, מאות הסיפורים שאתה מכיר ועשרות הסיפורים שאני מכיר, כי בכל זאת אני לא המוקד להתמכרויות, בית חם עוסק בכל מה שקשור בנפש, ואנשים מסוימים מרגישים בנוח לבוא אליי לייעוץ, ואני מרגיש בנוח לנתב אותם למקומות כפי שעשיתי בסיפור הזה. לא ניסיתי לטפל בו, אלא רק ידעתי שצריך לשלוח אותו אליך. ומתוך עשרות הסיפורים בחרתי את הסיפור הזה, ושככה תדע שכתבתי אותו, הרגשתי עם עצמי שלא בנוח, כי מדובר על תלמיד חכם באמת בקנה מידה. ואמרתי, אני רוצה בכל זאת להביא דווקא את הסיפור הזה, ודווקא את הסיפור של אימורים ללוטו, מאחר שאנשים צריכים להבין שאימורים יכולים לתפוס כל בן אדם, ולא חשוב מעמדו ורמתו הרוחנית או השכלתו האינטלקטואלית, זה יכול לתפוס כל בן אדם. זה נכון?
אכן, לכן אני באמת הבאתי את הדוגמה של סוכרת. אם מדובר במחלה, אז באמת אין הבדל. עכשיו, הדוגמה שלך היא דוגמה מצוינת, מכיוון שלא מדובר בהתמכרות חלילה למשהו שהוא אסור, למשהו שהוא לא כשר, למשהו שהוא פסול. לכאורה מדובר במשהו שלא אסור, ויש לו אפילו איזשהו רעיון חיובי, כי אדם עושה את זה כי הוא רוצה באיזשהו מקום לעזור למשפחה שלו, וזאת הסכנה הגדולה.
אז בוא נגיד לילה טוב למאזין הראשון. לילה טוב.
ערב טוב, לילה טוב.
כן, שלום לך.
שמי אבנר, כן.
כן, שלום לך אבנר.
אני עושה כבר, למעלה מ-20 שנה, בנושא של התמכרויות, מהזווית של מטפל. אני משתמש במה שנקרא אוריקולו אקיופנקצ'ר, דיקור באוזן לצורך גמילה מסמים. רציתי לשמוע באיזה כלים אתה משתמש, איזה כלים יש לך בכלל להתמודד עם התמכרות של הימורים, כמו שהוא אמר. איזה כלים? רציתי לשמוע באיזה כלים אתה משתמש.
תשמע, אתה יודע.
ויש לי רושם, אני מדבר איתך ברגע זה, מברוקלין בניו יורק, יש לי רושם שהשימוש בארץ בכלי הזה של אוריקולו, שהוא מאוד מאוד כלי חזק, לא כל כך מקובל.
טוב, אז הרב איתן אקשטיין, ניו יורק על הקו, ניו יורק על הקו.
קודם כל, שלום וברכה. שמעתי באמת על הכלי הזה, הוא כלי באמת טוב, אין ספק. יש לנו שני מסלולים, מסלול אחד מסלול אמבולטורי, שבו באים מטופלים לפעמיים בשבוע, לכמה שעות, כאלה שעובדים, כאלה שלומדים, כאלה שלא יכולים בעצם להתנתק ממסלול החיים שלהם, ויש לנו מסלול של אשפוז מלא, שבו בוחרים אנשים שלא מסוגלים כנראה להתנתק מההתמכרות שלהם, ולכן צריכים להתנתק מהעולם כדי לטפל בהתמכרות, ואז הם נכנסים אלינו לטיפול של 6 או 7 חודשים, טיפול מלא. טיפול מלא זה אומר ש24 שעות נמצאים אצלנו, כמעט לא יוצאים החוצה, רק אחרי כמה חודשים. אנחנו משתמשים בכמה כלים, זאת אומרת, הכלי המרכזי הוא כלי של קבוצות טיפוליות, יש טיפול פרטני, בתוך הטיפולים הפרטניים יש כל מיני גישות, יש גישות פסיכולוגיות מאוד מאוד מגוונות, אנחנו משתמשים גם בכלים, כמו בטיפול בעזרת בעלי חיים, טיפול בעזרת סוסים, כל מיני דברים שבעצם אנחנו מאמינים שיכולים לעזור לאדם להגיע למטרה שלו, שהיא בעצם החזרת הבחירה לידיים שלו, כי מכור הוא אדם שבעצם נשללה ממנו הבחירה, הוא כאילו, אני אומר כאילו, למרות שזה יותר מכאילו, מחויב לעשות את מה שהוא עושה, והוא לא מסוגל להתנתק מזה, ואז לאט לאט הוא מתחיל להחזיר לעצמו את הבחירה. זה לא אומר שכשהוא יסיים את הטיפול, אז הוא לא יצא יותר להמר, הוא יצא להמר, אבל הוא לא יפעל על זה. זאת אומרת, הבחירה תחזור אליו, הוא יוכל באמת להחליט, אני לא עושה את זה, או שאני כן עושה את זה, הבחירה תהיה עדיין בידיים שלו. בוודאי שהכלי שאתה מדבר עליו הוא כלי חשוב מאוד, שיכול להיות לדעתי חלק מתוך מגוון הכלים, כי הכלי הזה כנראה עוזר למוח לשחרר את אותם חומרים, את הדופמינים, סרטונינים, שעוזרים בעצם לאדם להתגבר על התשוקה שלו, על ההימורים.
אולי נרחיב, אבנר, ברשותך, בניו יורק, על השיטה שאתה מדבר, כי אתה יודע, המאזינים שלנו, אתם מדברים כמו שני בעלי מקצוע מעל ראשם של המאזינים, שלא בדיוק מבינים מילים גבוהות, אז בוא תן לנו איזה מילה או שניים על השיטה שלך.
אני מוכן לומר כמה מילים.
ממש ככה בקצירה אתה אומר.
יש כמה... סליחה?
ממש ככה בקיצור, בוא, אתה יודע, לא את כל התורה, אבל... כן,
בוא ניגש לתיאוריה שבה סיים הרב על עניין של שחרור של דופמינים וכו'. יש במוח בלוטה מאוד קנה שנקראת פיטיוטרי גלנד. הבלוטה הזאת שנמצאת בחלק הקדמי של המוח, ההודים קוראים לזה עין שלישית כביכול, זה בעצם בין העיניים, אחרי העיניים, היא אחראית להרגשת התענוג. כשאדם מגיע לתחושה של תענוג, הבלוטה הזאת משחררת הורמונים מסוימים, ואז האדם מרגיש התעלות. זה יכול להיות מכל מיני סוגי פעילויות, החל מ...
אנשים קוראים לזה ריגוש.
המקובלת בכל... סליחה?
אנשים קוראים לזה ריגוש. ריגוש, מחפשים אנשים ריגושים.
כן, ריגוש. הריגוש הכי פשוט, שייך ליחסים, ועד ריגושים של יותר מתקדמים, שיכולים להיות השגות וכו'. בכל אופן, מה שקורה... בעזרת הכימיקלים למיניהם, אם אנחנו מדברים על סמים, או בעזרת כמו שהוא תארת שם, שאני לא יודע בדיוק, אני לא מומחה בהימורים, לא טיפלתי בהימורים, קורה שמפעילים את הבלוטה הזאת באופן מלאכותי, מעיצים אותה באופן מלאכותי, ואז קורה מצב שההורמונים מרוב שהם יכול נפלטים לתוך הדם, לא חוזרים ונספגים בצורה נכונה, וכבר, הגוף מאבד כאילו את יכולת הספיגה, ואז התיאוריה היא שאתה רואה את אנשים שמתמשים בסמים, שתמיד הם צריכים יותר סמים, והם עולים לסמים יותר חזקים, כי כדי להגיע לאותו רמת ריגוש, הם כבר צריכים הרבה יותר חומר, וכבר לא, הבלוטה כבר לא מגיבה.
זאת אומרת שאתה מדבר על פגם, אתה מדבר על פגם שיש לבן אדם, במוח שאותה בלוטה מתרגלת?
אני לא רוצה להגיד את המילה פגם, אני קורא, יש פה הליך מסוים, הליך מסוים במוח שהאדם משתלט עליו בצורה, בוא נגיד, בוא נדבר בתור יהודים שמנסים לעבוד השם, אז אם יש בחסידות שאדם מתבונן, יש עניינים של תפילה, אדם יכול להגיע לתרומות הרוח, להרגיש אלוקות, יש כל מיני דרגות, אבל זה עבודה מאוד קשה, הרבה יותר קל ללכת לפיצוחייה, וכנות, אני יודע, זה מיסטר משהו, ולהרגיש למעלה.
טוב, אבנר, אנחנו, סליחה, אבנר, סליחה שאני חייב לקטוע אותך, אנחנו כבר 10 דקות יש לנו את חובת המפרסם, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, תישאר לקו, ואנחנו מיד מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. לחם בשר, ועכשיו סניף חדש בבנייני בשר 3 בני ברק. לפרטים מול הזמנות אירועים חייגו 03-622-6915. מסעדת לחם בשר, כנרת 3, בנייני בשר בני ברק.
סי טראבל מזמינה אתכם לחופשת חורף מפנקת. 8 ימים במלון הספא המפואר דניאלי ים המלח. מיום ראשון כ"ט בטבת 10 בינואר. ערבי שירה עם תזמורת המנגנים בליווי מוישירות. להקת בעלי מנגנים. הרצאות מפי הרב זמיר כהן והרב מאיר שוורץ שליטה. כשרות למדרין והשגחת הרב שמואל בורנשטיין שליטה. ולמזמינים סוף שבוע ילד בחדר ההורים חינם. להזמנות חייגו עכשיו 03-5788-888 03-5788-888 סיטראבל, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 2 של חבורת תריאל.
ראיתם את זה? משהו נפל ליד השיחים.
שוב חלף מישהו בחצר, ראיתי את הצללת השחורה.
ילדי החבורה נצמדו למקומותיהם מבלי יכולת לדבר.
נראה לי שהוא הלך, בואו נראה מה זה החפץ בין השיחים.
מצאתי, זה אבן עטובה בנייר.
ילדי תריאג, אתם לא יודעים במה אתם מתעסקים.
0722-79-6666
וקבלו את חבורת תרי"ג בכל חודש עד הבית.
הפעם מגיעה לחופשה מסוג אחר. ארגון אשת חיל מזמין אותך לשלושה ימים של חופשה מושלמת, פינוק וחוויה רוחנית, בהשתתפות המקובל הרב דוד בצרי, הרב מיכאל אסרי, הרב משה בויר, הרב יצחק פנגר, הרבנית ימים המזרחי והרבנית נוישטט, ועל הבמה המוסיקלית הזמרת לימור בן סימון. נופש אנשים יתקיים עם ירצה השם בימים שני עד רביעי, 25 עד 27 בינואר, במלון המפואר והיוקרתי רמדה ירושלים. ארוחות גורמה כשרות למהדרין, סדנאות ושלל תוכניות מרתקות. להזמנות מהרי לחייג כעת ל-058-329-5656 058-329-5656 וגם 054-534-5995.
גרג בנמל, ועכשיו בחשרות בדץ בית יוסף. גרג בנמל.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל. משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
זוהי קריאה נוספת ליוצאים לחופשת סוף שבוע במלון הפאר דן פנורמה אילת.
סוף שבוע פרשת בו בהשתתפות הרב אבנר קבס, הזמר חיים ישראל והזמר ישי לפידות. תפילות השבת עם החזנים משה לוק ואברי מירות. אפשרות לטיסות במחירים מיוחדים. להזמנות תתקשרו עכשיו 077-44-077-88 077-44-077-88. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
עכשיו בשירבית כוכבית 2003, ביטוח רכב גם וגם, גם ביטוח מעולה וגם עד 30% הנחה בביטוח הרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי עם אריה מונק ועם הרב איתן אקשטיין, מייסד ארגון רטורנו, ואנחנו עם אבנר על הקו. הלו, אין לנו את אבנר. טוב, אז הרב אקשטיין,
אולי נסכם את הדברים שלו בשתי מילים, ואני גם אגיד מה צריך להיזהר גם כן מדברים שהוא אמר. אז באמת הוא מטפל בשיטה מאוד מעניינת שנקרא דיקור. מה שצריך לזכור זה שאין קיצורי דרך, זאת אומרת השיטה הזאת יכולה לעזור כתוספת לטיפול, אבל טיפול הוא קשה, וטיפול הוא מאמץ. אני תמיד אומר למטופלים שלי שמי שנכנס לחדר כושר או שעושה התאמנות במשך שעה ולא הזיע, כנראה שלא עשה התאמנות, צריך להזיע, אין קיצורי דרך. זאת שיטה נחמדה שעוזרת לגוף לחזור לאיזשהו איזון כימי, איזשהו חומר שנקרא דופמין שחסר במוח, אבל בלי טיפול אמיתי השיטה הזאת גם כן לבד לא תעבוד.
אוקיי, בסדר, ויש לנו מאזין נוסף על הקו, לילה טוב.
הלו.
שלום וברכה.
שלום, רציתי לשאול לגבי שתייה קולה.
שתיית קולה?
כן.
מה הבעיה בשתיית קולה?
לא נגמל מזה, אני רוצה לגמל מזה.
אתה מתכוון לומר שאתה שותה הרבה קולה?
נכון.
אוקיי, ואתה שותה עוד דברים חוץ מקולה?
קצת מים.
קצת מים, אבל חי על קולה.
כן.
הרב אקשטיין.
כן, אז אולי זאת הזדמנות שננסה להגדיר מה ההבדל בין שימוש לבין התמכרות. זאת אומרת, מה ההבדל בין בן אדם ששותה או אוכל משהו לבין בן אדם שהוא מכור לאוכל או מכור לשתייה. ואז נוכל אולי לענות גם כן ליהודי שמגיש, ויפה שהוא אומר, זה מגיש שהוא מכור לקוקה קולה. שדרך אגב, זאת התמכרות מאוד מוכרת בארצות הברית, מאוד 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 מוכרת. בארץ פחות מדברים עליה, אבל בארצות הברית היא מאוד מוכרת. אז יש כמה פרמטרים בעצם שיכולים להגדיר לנו אם אנחנו מתפורים. למשל, מה יקרה אם אין לנו את הדבר הזה? אין לנו את ההתמכרות את ההתמוכות למפעל הפייס, אנחנו לא מנסים לעצור עכשיו במשך חודש, שלושה חודשים, או לא שותים את אותו דבר שאנחנו רוצים לשתות, או לא אוכלים את אותו מאכל שאנחנו רוצים לאכול. מה קורה לנו? זה אחד. דבר שני, מתי אנחנו רוצים את זה? אם אנחנו רוצים את זה כשאנחנו מרגישים לחוצים, כשאנחנו מרגישים נרגשים, כשאנחנו רוצים להירגע, זאת אומרת, אם אנחנו משתמשים בזה, זה נקרא abuse ולא use, באנגלית זה נקרא שימוש לרעה. אם אנחנו משתמשים בשתייה אפילו, או בכל דבר שאנחנו עושים, כשימוש לרע כדי להזיז ריגושים, להגיש אחרת. וזה אומר לנו שאנחנו תלויים בזה. יש למשל פרסומת מאוד מפחידה ברדיו שאומרת, אם אתה לא רוצה לשכוח את הבן שלך במושב אחורי, שים את הפלאפון שלך לידו. עכשיו, מה זה אומר? זה לא אומר שאדם יתרום כליה כדי לקנות פלאפון חדש, בוודאי שלא, אבל זה אומר שיש לו תלות באותו פלאפון, ולכן כדי לא לשכוח את הילד שלו, שהוא אוהב אותו מאוד, אבל אין לו לבוא תלות, אז שיניח את הפלאפון לידו. זאת אומרת שתלות זה כל דבר שאני מרגיש את החיסרון שלו כשאין אותו לידי. אז אם יש באמת תחושה כזאת לגבי קוקה קולה, אז צריכים באמת לנסות לבנות לעזרה ולראות איך פותרים את הבעיה, וכנראה זה גם כן יושב על איזושהי בעיה כימית שקשורה גם כן לעולם הרגשי, אין ספק.
יכול להיות שזה קשור לאכילה רגשית, מה שנקרא?
אכילה רגשית היא דרך אגב, היא מגיעה מאותו מקום. אפרופו, הייתה לנו נערה, בחורה מבית יעקב, שפתאום גילתה שהיא מכורה לריח של נדיפים. זאת אומרת, היא גרה ליד תחנת דלק בבני ברק, והיא סיפרה לי שהייתה עומדת שעות ליד תחנת הדלק וקוראה ספרים, אפילו בערב, כי אהבה את הריח. רק שהגיעה לנו טיפול, הסתבר שבעצם התמכה לנדיפים. נדיף, זאת אומרת, כל החומרים האלה הם חומרים שממכרים. ואדם לא שם לב בהתחלה להתמכרות.
למרות שאיזה סיפוק יש מזה.
הוא מחפש, הוא שותה עוד פעם ועוד פעם. יכול מאוד להיות שהוא משלם את הפרוטות האחרונות שיש לו כדי לקנות עוד בקבוק של קוקה קולה, וכשיש לו חיסרון של זה, הוא מגיש באמת תחושות לא נעימות בתוך הגוף שלו. זה אומר שהגוף בעצם מתמכר לזה.
אבל זה לא התמכרות קשה, נכון?
כל התמכרות היא קשה, כי זה מאוד סובייקטיבי, זה תלוי באדם עצמו. אין לי ספק שאם היהודי על הקו, הוא יגיד לך שאם הוא יתקשר אלינו בשעה כזאת, לדבר איתם התמכרות לקוקה קולה, כנראה שקשה לו עם זה.
בוא נשאל את היהודי שעל הקו, מה עשית בנידון?
אני עשיתי הרבה התחלתי לעצור אחרי תקופה.
הקו שלך מאוד משובש. בואו, אתה מדבר מפלאפון נייד או נייח?
מפלאפון.
אוקיי, טוב, אז בואו נקצר, כי הקו ממש לא ברור. אתה אומר שניסית הרבה מאוד דברים ולא הצלחת.
נכון.
טוב, אז אני באמת חושב שמה שהרב איתן אמר לך זה דבר נכון. באופן כללי אני יכול לומר שהרבה אנשים מחפשים את הפתרונות הנכונים במקומות הלא נכונים. ואנחנו רואים את זה גם אצלנו, הרבה אנשים באים ומספרים לנו שהיו בטיפול כזה וכזה וכזה, והם לא מבינים שלבעיה שלהם יש מטפל שמבין מה שהוא עושה. ולא כל אדם שיש לו רישיון להיות פסיכולוג או עובד סוציאל קליני יכול להבין בהתמכרות, למרות שבקורס הוא למד גם את התחום הזה. הייתי מציע לך לפנות לגוף שמתמחה בעניין הזה. אנחנו נמצאים עם הרב איתן על הקו. אנחנו בסוף השידור נגיד את כיצד ניתן לפנות לרב אקשטיין, שהוא מייסד את ארגון רטורנו, ואני חושב שזה הארגון באמת היום הגדול והנחשב בעולם שמטפל בנושא של התמכרויות, בוודאי ברוח ההלכה והיהדות. אז אם תמתין לנו עוד כ-20 דקות עד שאנחנו מסיימים היום את התוכנית, תוכל לשמוע איך אתה יכול לפנות. תודה שפנית לשידור.
תודה רבה.
לילה טוב. הרב אקשטיין, אני פה עם רשימת שאלות, אבל יש לנו רשימה של מאזינים, אז אנחנו, התוכנית שלנו מחויבת קודם כל למאזינים. כנראה שאנחנו רק פתחנו פה היום צוהר לאיזשהו עולם שנמשיך איתו בשבועות הקרובים. לילה טוב למאזין הבא.
שלום, לילה טוב. אני רוצה התמכרות לכדורגל.
התמכרות לשחק כדורגל או לצפות בכדורגל? הלו?
לצפות.
אתה מכור לצפייה בכדורגל. כמה כדורגל אתה רואה ביום? או שזה לא ביום, זה בשבוע?
בוא נגיד, אני לא רואה חי, כאילו אני רואה, אני מכור לראות את התוצאות ואת הדברים האלה, שמעניין אותי מה זה.
כלומר, אתה לא רואה את מהלך המשחק, אלא רק את התוצאות של המשחק? סיכומים כאילו?
את התקצירים.
מה אתה מרגיש כשאתה רואה משחק? מה קורה לך, מה קורה לך כשאוטוטוט נכנס גול?
אם זה מי שאני אוהד אותה, זה פנה.
כמה שנים זה נמשך ככה?
עוד שנתיים.
שנתיים?
פחות.
ובין כמה אתה? כ-20?
כן.
אתה זוכר, אתה, לפני שהרב אקשטיין התערב בשיחה, אתה זוכר ככה, אתה יכול לשתף אותנו איך זה התחיל? היה, אני ממש, ספורט זה דבר שמאוד מאוד מאוד רחוק ממני, אבל היה איזה משהו עולמי לפני שנתיים שהכניס אותך לתוך העניין הזה? או סתם הלכת לקנות סיגריות ותפסת איזה מרקע באיזושהי...
מישהו הכניס אותי. אני הייתי אוהב לשחק, ולשחק... זה לא אקטואלי, כי אני גדול, אבל מישהו הכניס אותי לצפייה, החזיר אותי לזה. בוא נגיד, היו שנים שהייתי אוהב לראות משחק שלהם, אבל יצאתי מזה, חזרתי לראות תקצירים, ומעניין אותי מה התוצאות, ומה הוא ומה, כל העניינים האלה.
מה אתה עושה? אתה משקיע בזה כסף? אתה לא ישן בלילות? מה אתה צריך לעשות בשביל, אתה יודע, בשביל להגיע לסיפוק הזה?
מה
פירוש?
זה לא
לכסף.
רק באים...
אתה משלם בזמן, מבזבז הרבה זמן.
אני חזה את השאלה, למה אתה מגדיר את זה כהתמכות? אתה התקשרת אלינו לדבר על התמכות. למה אתה מגדיר את זה כהתמכות?
כי אם אני לא רואה את זה, אז קשה לי. אם אני לא יודע מה... תוצאה, אז קשה לי.
הרב איתן, יש מיליארדים בעולם כאלה, לא? הרי כל קבוצה בנויה מזה שיש אוהדים, אם אין אוהדים אין קבוצה. אז מה, כל המיליונים האלה מכורים?
בטח, אנשים מתים בגלל, יש אנשים שמתים לי, הם לא רואים
משחק. כן, אבל אני חושב שה...
כאילו מכירים שאנשים רבים עם האישה, אני מפחד מזה גם שלא, עוד בעת, אני צריך להתחתן ואני ערב עם אשתי, אני לא יודע...
אוקיי, הבנו את השאלה היטב, הרב אקשטיין, בבקשה.
לא, אני חושב שזה מדהים, כי חשבנו שנשמע פה סיפורים על התמכרויות קלאסיות, ואנחנו שומעים סיפורים שאני בטוח שאנשים שמאזינים עכשיו, חלקם מרימים גבה ואומרים מה? להתמכר לצפייה של משחק כדורגל, או להתמכר לקוקה קולה, או... התשובה היא כן, זאת אומרת, זה כל כך אינדיבידואלי, והתמכרות זה אומר שאדם מצא משהו שעוזר לו לברוח מתחושות, ולכן כשהוא לא עושה את זה, התחושות מציפות אותו, וזאת בדיוק הבעיה. זאת ההתמכרות היא בעצם דרך שלי להימלט מאיזושהי ריקנות ומאיזושהי תחושה שאני לא רוצה להרגיש, וכשאין לי את ההימלטות הזאת, התחושה הזאת מציפה אותי ויכולה לבלור אותי. הוא אמר לנו ברמז וצודק לחלוטין, לכן אנחנו שומעים כל כך הרבה על אלימות במגרשי כדורגל, על אקסטזה שאנשים נכנסים אליה תוך כדי משחק, עד כדי כך שבתוך משחק כדורגל כבר היו אלימויות עד כדי רצח. זאת אומרת, האקסטזה הזאת היא כל כך גדולה, וזה לא בגלל הכדורגל, זה בגלל מה שאדם בעצם מביא בתוך העולם הזה. דרך אגב, מדברים עכשיו הרבה מאוד על נוער תג מחיר ונוער גבעות, אני מאמין שחלק לא קטן מהם הם לא עושים את זה בגלל פוליטיקה, זאת דרך שלהם גם כן לפרוק תסכולים וכעסים ובעיות, זה מגיע מאותו מקום, בדיוק כמו המקום של הבריחה לכדורגל או בריחה לקוקה קולה, או בריחה לאלימות כזאת היא אחרת, זה בדיוק אותו דבר, והטיפול צריך להיות על ידי השבק, הטיפול צריך להיות הרבה על ידי אנשי מקצוע שיטפלו בילדים האלה, כמו שצריך לטפל באמת בכל מי שבינתיים עלה לשידור.
תאמר לי, איך אנחנו עוזרים לבחור החמוד הזה, שנשמע לי ככה בחור ישיבה, לדעתי בן 20, ומרגיש שיש לו בעיה, ומרגיש גם שהוא רוצה לצאת. יש איזשהו טיפול שהוא לא במסגרת אשפוז?
אני, ודאי, קודם כל יש לנו טיפול אמבולטורי, אבל אני אומר, לפני שבאים אלינו לטפל אצלנו, כל אחד שגר, איפה שהוא גר, אין לי ספק שהיום יש לא מעט עובדים סוציאליים שהתמחו בתחום הזה, ישנו ארגון שנקרא ינר שמתעסק בתחום ההתמכרויות גם כן, לא רק רטורנו עוסקת בהתמכרויות, ברוך השם, אני שמח שהרבה מאוד ארגונים שעוסקים בזה. אני חושב שמי שיברר אצל הרבנים שקרובים אליו, שמכירים את תחום הטיפול, ויכול למצוא איזשהו מזור בפתרון לזה, אם זה לא יצליח, אז מחפשים, הרי אף אחד לא מתחיל ללכת כשלא מרגיש טוב לבית חולים, אנחנו מתחילים בקופת חולים, לפעמים אפילו מתחילים ברפואה אלטרנטיבית עם כל מיני ויטמינים, ואם זה לא מצליח, אז מנסים משהו יותר עמוק. לא הייתי מתחיל ישר בטיפול של התמכרות קלאסי אצלנו, הייתי מרפס פתרון אחר. אבל כבר דיברו על ספורט, אז אני רוצה גם להגיד, אנשים חושבים שספורט זה תמיד משהו חיובי, וזה לא נכון, כי אדם גם יכול להתמכר לספורט. מה פרמטר כדי להבין שאדם באמת מכור לספורט? למשל, אדם שרגיל כל יום לעשות הליכה או לעשות ריצה, שדבר מאוד מאוד בריא, אין ספק, האם הוא יעשה הליכה וריצה גם כשיהיה אובך? ישנם אנשים שלא יכולים להסיק, ואפשר לראות אותם, עושים הליכה או ריצה גם כשיש אובך בחוץ, וזה אומר שהם לא עושים את זה בגלל בריאות, הם עושים את זה בגלל התמכרות.
אני חייב בנקודה הזאת להדגיש שאצלנו פה באזור המרכז, מי שכמו שאתה אומר צריך טיפול אמבולטורי, אנחנו מכירים עוד גופים כמו שאתה הזכרת, אז אנחנו מכירים את המרפאה שהיא יחסית אני חושב חדשה, פועלת שנה וחצי בתל השומר, ששם עובדים גם יש להם משהו שהוא אמבולטורי, זאת אומרת מרפאתי.
מרפאה נפלאה, אנחנו עובדים איתם גם כן.
כן, דוקטור, אני חושב, לברן קוראים לו?
כן.
אז אנחנו בעזרת השם נביא גם אותו לשידור בהמשך הדרך, בשבועות הבאות, אבל כרגע רק כדאי להגיד לבחור שנמצא איתנו על הקו, שאני גאה בך באופן אישי שאתה עלית לשידור, טפל בעצמך בכדי שהעניין הזה ייגמר, אתה יודע, באש קטנה, אש קטנה מחבים אותה מהר, אש גדולה כבר קשה יותר, ואני מאמין גם
שכך... להדגיש, אני לא ממש מחור כמו זה, קצת, כאילו, אני לא...
ברור, אנחנו מדברים על הקצת הזה, אתה יודע, בוא נמגר גם את הקצת הזה.
איך אפשר לטפל בזה?
אז אמרנו, יש, כמו שהרב אקשטיין אמר לך, יש הרבה מרפאות, אם אתה תמתין לנו עד סוף השידור, אנחנו ניתן את ה... טלפון איפה שאפשר לפנות לרטורנו, אם אתה באזור המרכז אפשר כמובן לפנות לתל השומר לדוקטור לברן שיש לו שם מרפאה, ואם תעקוב אחרינו בשידורים או שתפנה אליי בפרטי אני אוכל לכוון אותך יותר מדויק, בסדר?
בפרטי
054-848-2000 בסדר? 054-848-2000
054-848-2000
2000. תודה שעלית לשידור, ואנחנו הרב אקשטיין כבר עם המאזין הבא. לילה טוב.
הלו.
כן, שלום לך.
שלום וברכה, ערב טוב, לילה טוב. נדבר פה נתנאל, מבחור שכבר 9 שנים, מעט 9 שנים, מכור לקפה בצורה אסטרונומית. זאת אומרת, באזור של 20 כוסות קפה ביום, וזה מה שחי איתי, וזה מה שמתדלק אותי, וכל דבר אני לא זז בלי זה.
מה הקפה האהוב עליך? ללמוד...
מה?
מה הקפה האהוב?
זה המשקה האהוב עליי, זה המשקה שמתדלק אותי, זה הזריקה שלי, איך שאומרים.
20 כוסות קפה ביום.
ביום,
אם אני מבין נכון, רגע, תן לעשות חשבון, אני לא כל כך מהיר כמוך, לא מהיר כמוך, 24 שעות יש ביממה, בוא נאמר שתאר 14 שעות ביממה, נכון? 15 שעות?
משהו כזה.
זאת אומרת, אתה שותה שתי כוסות קפה בשעה בערך, פחות, קצת פחות יותר.
כן. אוקיי. כן, לפעמים יש ימים יותר, יש ימים פחות, שאני יותר עצבני אז יותר שותה מהר, ושאני פחות אז פחות.
זאת אומרת, מים לא נכנס לגוף שלך, קופאין וחלב.
כמעט ולא, אני אגיד לך את האמת, לפני לא מזמן הייתי מאושפז בבית חולים, והעמת קופאין הייתה הכי גבוהה, ונוזלים חסר בטירוף.
בן כמה אתה?
אני בגיל 19, קצת יותר. ואני כבר מגיל 10 מכור לזה.
מגיל 10?
התחלתי בגיל 10, כי אנחנו שותים את זה בבית מגיל קטן מאוד, אבל מגיל 10 כבר התחלתי לאהוב את המשקיע הזה ולשתות אותו לפני כל זמן, ותבין שזה מגיע כבר למצב שאני לא אוכל ארוחות צהריים בשריות. נגיד אתמול במוצאי שבת עשינו מעגל עם המשפחה, אז אני כמובן לא אוכל את הבשרי, כי אני לא רוצה להתבשר, כי יש כוס קפה.
טוב, טוב. הרב איתן אקשטיין.
טוב, אנחנו, זו אותה משפחה של הקוקה קולה דרך אגב. קופאין זה חומר ממכר מאוד, מאוד מאוד ממכר, וזה לא פעם ראשונה שאני שומע באמת סיפור של התמכרות לקופאין. זאת באמת דוגמה לדעתי קלאסית לטיפול בתל השומר, כי באמת צריך אנשי מקצוע, וגם כן הגמילה היא יותר איטית, זאת אומרת, אי אפשר במכה אחת להיגמל מזה, צריך לרדת לאט לאט, אבל אין ספק שזה הרס היום של הגוף. כפי שאתה רמזת, הקופאין גם כן מייבש את הגוף, אתה לא שותה הרבה מים, מייבש את הגוף, ומאוד מאוד מסוכן, לחץ דם יכול לעלות, יכול לשנות המון המון דברים בתוך הגוף, וכמה שיותר מהר, באמת כל עוד אתה צעיר, זה הזמן לעשות את השינוי.
אבל תדע, הרב אקשטיין, אני רוצה פה להדגיש משהו ברשות המאזין, שאני חושב שהוא כן חידוש בשיחה הזאת מעבר לשיחות האחרות, שיש לנו ילד שהתמכר, הוא אומר שמגיל 10 הוא מכור, אז בוא נאמר שניתן שנה הנחה, אבל גם מגיל 11, הרב אקשטיין, יש ילדים שמתמכרים לדברים?
בדרך כלל זה מתחיל בילדות, זאת אומרת, אין ספק שחוות הילדות נחתת הרבה יותר עמוק, גם במוח וגם בזיכרון, והרבה אנשים שמגיעים לנו טיפול בגיל 30-40, הם יזכרו, גם נניח התמכו לאלכוהול, יזכרו שבעצם הטעם הראשון שעשה להם את הריגוש הראשון היה באיזשהו קידוש בגיל 12 או 11, כשהם טעמו את הטעם, ובדרך כלל זה מגיע גם כן בתקופה קשה, שהיה איזשהו לחץ, קרה משהו, או בחדר או בבית, והשתייה הזאת עשתה להם טוב, ואז זה נחרט, ואז זה נכתב בתוך המחשב של המוח שלנו, ואדם רוצה תמיד לחזור לריגוש הראשון, שאף הוא לא יגיע אליו, אז הוא מנסה עוד פעם להגיע אליו, עוד פעם מנסה להגיע אליו, וזה לא אף פעם לא מסתיים. זה סיפור קלאסי, דרך אגב, ההתנסות של גיל 12, אני שמח שהוא זוכר את זה, כי בדרך כלל לא זוכרים את זה, בדרך כלל רק בטיפול מתחילים לגרד טיפה את כל השכבות האלה ולהיזכר.
טוב, אז הרב אקשטיין שולח אותך לטיפול.
מה זה הפנייה לתל השומר? מה זה אומר?
הפנייה לתל השומר, כמובן, אנחנו לא ממליצים בשידור על מקום מסוים, אפשר לפנות לרב אקשטיין ברטורנו.
אני אתן את הטלפון שלי בשמחה רבה, אפשר להתקשר להם מחר, ואני, כל מי שרוצה להתייעץ, בעבר הבא, 0523-77-6877.
הרב אקשטיין, קצת יותר לאט, כי אנשים רוצים גם לכתוב את זה, כי זה חשוב לאנשים. אני לא יודע...
בשמחה, 0523-77-6877. שבשבע אפשר להתקשר למחר בבוקר, ואני אנסה לכוון כל אחד לבאמת לטיפול שמתאים לו.
אוקיי, בסדר, אז הנה הרב... אז הרב אקשטיין נתן לנו פה לעשרות אלפי מאזינים שלנו מתנה מאוד גדולה, שהוא נתן את הטלפון שלו. הרב אקשטיין ידוע כבן אדם מאוד מאוד עסוק, שמסתובב בדרך כלל בכל העולם ללמד את השיטות שבהם הוא עובד, ובכל זאת הוא נתן למאזיני הרדיו ולתוכנית שלי את המתנה הזאת, אז אנחנו נזכיר את הטלפון הזה בסוף שוב, אבל אנחנו רצים לעוד שיחה אחת, בוא נראה אם אנחנו יכולים לתפוס. הלו. הלו. כן, שלום וברכה.
שלום. אני אברך נשוי כבר 4 שנים. ויש לי התמכרות של... בעיקרון יש לי... אני רוצה להקדים, יש לי מסוריות מאוד גבוהה. כי הייתי מכור פעם לטלוויזיה, להורים שלי הטלוויזיה. והצלחתי להפסיק כבר, כבר במשך 6 שנים לא להסתכל אפילו. אבל יש לי בעיה אחרת בענייני קדושה, כמה שאני...
זאת אומרת שההתמכרות החליפה צורה ולבשה צורה אחרת?
ההתמכרות, אפשר להגיד, אולי זה היה חופף ביחד. בהתחלה ההתמכרות זה התחיל מגיל 6 בלי צורה. אחרי זה התחיל אחרי ה... סופים שיותר מתבגרים, אז זה התחיל עם צורה גם. זה לבש צורה גם.
והיום זה הוחלף מטלוויזיה לנושאים שבקדושה.
כן.
הרב אקשטיין, מדובר על אותו התמכרות, רק שכמו שאנחנו אומרים, פשטה צורה אחת ולבשה צורה אחרת, או שזה משהו אחר?
ההתמכרות הזאת בסביבת הקדושה, התמכרות מאוד 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 מוכרת וידועה, וטוב שמעלים, אפילו ברמז, מעלים את הדבר הזה פה. אני אתן טלפון של המרכז שלנו שמטפל ספציפית בנושאים האלה, של באמת טלוויזיה או אינטרנט או קדושה, כל הדברים האלה. אני אתן עכשיו טלפון, כי זה באמת משהו מאוד מאוד ייחודי וספציפי, והטיפול חייב להיות טיפול מאוד מאוד עמוק. בשונה מהדברים שדיברנו עד עכשיו, אז הטלפון של המרכז שלנו, אמבולטורי, שזה מרכז שפעם פעמיים בשבוע, זה 02-999-6061. זה נקרא מפגשים, ואפשר לדבר איתם שם ולעשות פגישה, ושם הם יעצו באופן אנונימי כמובן, הכל זה תוך שמירת סודיות של כל אחד ואחד. מה לעשות, אני שמח אבל שאלו את זה, כי אין לי ספק שזאת בעיה של לא מעט אנשים.
הרב אקשטיין, המאזין שלנו יתקשר בעזרת השם מחר, ונותרו לנו ממש עוד מספר דקות, אז לא נעלה עוד מאזינים, למרות שיש לנו פה עוד עשרות תודה למאזין שעלה על הקו. אני רוצה, הרב אקשטיין, לשאול אותך, תן טיפ קטן, כי אתה יודע, ממש אמרת ברמיזה וחכם ונכון עשית, תן לנו בכל זאת איזשהו טיפ קטן. האם מדובר בהתמכרות, או באמת מדובר, אתה יודע, כל אחד עם התאוות שלו?
עוד פעם, השאלה תמיד זה המינון, ותמיד השאלה היא מה ההבדל בין יצרה לבין התמכרות, זאת שאלה מאוד מאוד רחבה, אולי פעם נדבר על זה, זה נושא שלם לשיחה שלמה, מה בין יצרה לבין התמכרות. אבל בואו ניקח דוגמה קלאסית מפרשיות השבוע שלנו. משה רבנו מנסה לנתק את עם ישראל ממצרים, ומנסה להוציא אותם מהגלות, ואחרי כל המאמצים שלו, אנחנו נקרא עוד שבועיים שרק כבר 50 יצאו בני ישראל מארץ מצרים, זאת אומרת ש-20% היו מוכנים ללכת איתו, ו-80% בחרו להישאר בתוך הגלות. אנחנו קוראים לזה רצידיביזם, אנחנו קוראים לזה התמכרות לעבדות, התמכרות בעצם לסבל. אפילו להיות מכור לסבל, למשהו שלא נוח, לא נעים, הוא גם כן יכול להיווצר במוח כהתמכרות. אנחנו מכירים את זה מכך שאנשים שיוצאים לכלא רוצים לחזור לכלא, ונשים מוכות, אתה מכיר את זה יותר טוב ממני, נשים מוכות יישארו בתוך הסביבה הזאת, למרות שאנחנו ננסה לחלץ אותם ולהוציא אותם, והם יישארו בתוך הסביבה כואבת ומחיבה, כי זאת גם כן התמכרות. זאת אומרת, אפשר להתמכר על הרבה מאוד דברים, וגם דברים בלתי נעימים ולא הגיוניים. אז המינון עושה את ההבדל בין התמכרות לבין שימוש, או בין התמכרות לבין יצרה.
טוב, תראה, הרב אקשטיין, אתה יודע, אני חושב שהשעה הזאת עפה לנו, השעה הכי מהירה שהייתה בשלוש שנים שאני משדר פה כמעט, אבל לא דיברנו על מה זה התמכרות, איך זה מתחיל, מתי זה נחשב להתמכרות ומתי לא. לא דיברנו מה ההבדל בשאלה מאוד גדולה שאנשים בטח רצו לשאול, מה ההבדל בין כפייתיות, ה-OCD, לבין התמכרות, וכמובן עשרות שאלות פה על המסך שלא הגענו אליהם. אז מאזינים יקרים, ראשית, אני מבקש מאוד להודות לרב אקשטיין שהקדיש את זמנו בשעת לילה מאוחרת שכזו לענות לכם, אבל ברור מעבר לכל ספק שפתחנו פה איזושהי תיבת פנדורה. אני אומר לך, הרב אקשטיין, באמת עשרות מאזינים, עשרות שאלות פה שעל הצג מולי, כמובן מחייבים אותנו מחר בבוקר, הרב אקשטיין, לעשות חושבים מה אנחנו עושים שבוע הבא, ואולי באמת להקדיש את כל השעתיים איתך ביחד לעניין הזה. אז תודה לך שעלית לשידור, ואנחנו נעמוד בקשר. אני מבקש מאוד להודות לכל המאזינים שעלו לשידור, ומתנצל בפני אלה שלא עלו לשידור. תודה לרב דוד קליגר, לישי פופובסקי, לכולכם. ליל מנוחה. חייתה